חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני היום השוטר הטוב. אחרי הטבח הנורא בסידני התחילה הפוליטיקה שלנו לקשקש. מראש הממשלה דרומה, בנימין נתניהו, אף שיבח יהודי שזינק בידיים חשופות על אחד המחבלים, במציאות הגיבור הוא מוסלמי. שרים נוספים וחברי כנסת הטילו את האחריות בפה מלא על ממשלת אוסטרליה בראשות אנטוני אלבניזי, שגם הוא בן למשפחת מאגרים מלבנון. סגנית שר החוץ, שרן השכל, אף הדגישה כי התרענו בפני הממשל האוסטרלי על סכנה ברורה ומוחשית לפיגוע טרור. איזה יובי אנחנו. כאשר טובחים בעם שלנו בתפוצות, הממשלה ביד בו התרחש הטבח גם אחראית וגם אשמה. כי ככה אנחנו, עם פגום שיודע להאשים את כולם ולהימנע מלקיחת אחריות על כלום ושום דבר. טבח, אסון מירון או אסון טבע שיפגוש אותנו בלתי מוכנים בעליל. חלפו 27 חודשים מאז הביזיון של השבעה באוקטובר. ממשלת ישראל התנערה מכל אחריות והחליטה להטיל את כל האחריות על צהל והשבק. אבל כאשר זה קורה בסידני, נתניהו וסנג'ריו לא מאשימים את כוחות הביטחון באוסטרליה, אלא את הפוליטיקאים המקומיים. באוסטרליה יש כ-27 מיליון אזרחים, יותר מ3.5% מהם מוסלמים. רק בסידני יש יותר מ-65 מסגדים ופי 7 אזרחים מוסלמים מהקהילה היהודית שמונה כ-50 אלף יהודים. אין לי מושג איזה מידע מודיעיני נמסר לאוסטרלים על כוונה לפגע ביהודים, אני מניח שנמסר. אבל מה בדיוק רוצה נתניהו מראש הממשלה אלבניזי? מדוע הוא דורש ממנו לקחת אחריות בעוד הוא מתעלם מהציבור שלו שדורש לחקור את הגורמים לטבח השבעה באוקטובר? אז השוטר הטוב שלי מוקדש לראש הממשלה שלי, שתמיד התמיד להיות פוליטיקאי קטן במפאיני גדול. סצנות מבזות מהסוג שביים הבוקר בבית המשפט עם יושב ראש הפרלמנט של פרגוואי לא יעבדו טוב עם אוסטרליה בממשל הנוכחי. הנזק הוא בלתי הפיך והם יחכו לנו בפינה, בכל פינה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום באמת השוטר הרע. לפני כשנה נודע כי האוניברסיטה העברית מבקשת להעניק תואר דוקטור לשם כבוד לנשיא המדינה יצחק הרצוג. סנאט האוניברסיטה הצביעה ולבושתה של האוניברסיטה, ההצעה אושרה, אבל לא פה אחד. 46 תמכו, 35 התנגדו, 12 נמנעו, והמתנגדים מיהרו להחתים 430 חברי סגל על העצומה, הדורשת לא להעניק את הכבוד לנשיא. הם דרשו שגם הנמנעים יימנו בין המתנגדים, ויקבע שלא היה רוב בסנאט להענקת התואר. למה התנגדו? כי לטעמם הנשיא לא היה פעיל מספיק נגד הרפורמה המשפטית, ולא קבע עמדה נחרצת בעד עסקה לשחרור החטופים בכל מחיר, כולל סיום המלחמה. אופנת הביטול של הפרוגרס האמריקאי נלמדה כאן היטב, גם כשבארצות הברית כבר הבינו את גודל הטמטום. הטקס תוכנן ליוני השנה ונדחה בשנה שלמה בגלל המלחמה באיראן. עכשיו התעוררו המתנגדים ומבקשים הצבעה חוזרת, כי הנשיא מוכן אפילו לדון בחנינה לנתניהו ולא דחה את הבקשה על הסף. טוענים שהייתה עסקה בין נתניהו להרצוג. פרופסור קופרמן מהקוראים לסרבנות מוביל קמפיין נגד הנשיא באוניברסיטה, וההנהלה לא מנפנפת אותו על הסף. קבעו דיון נוסף בסנאט. המעניין בכל זה הוא שאלה שצועקים כל הזמן שנתניהו וחסידיו נלחמים רק למען המלך ולא למען הממלכה, בשם המאבק הזה הם דורסים את הממלכתיות, את מישהו אחד מסמלי המדינה, ולא כי חלילה הורשע באונס, אלא משום שהוא מנסה להיות ממלכתי ודעתו הפוליטית אולי מנוגדת לדעתם. אני במקום הרצוג הייתי מודיע שיחפשו את החברים שלהם מהסרבנים ומה-BDS ויתנו להם דוקטור כבוד.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור, אני רציתי שתזכיר גם את קולומביה, שמחכים פה את קולומביה, אוניברסיטת קולומביה, כן? ואת כל באמת האייבי ליג שמשנים החלטות קודמות וכל זה, אבל אני מקווה מאוד שהנשיא הרצוג יגיד תודה, אבל לא.
כן, כן, זה ראוי.
שפשוט לא יבייש את אזרחיו, זה לא סתם סמל שלטון, זה הסמל.
נכון, לא מבין. ובאשר למה שאתה אמרת, אני מסכים שנתניהו צריך לזכור שיש לו קצת חמאה על הראש כשהוא יוצא לשמש. ודווקא, יש מספיק דברים לדבר על האנטישמיות בעולם, והאנטישמיות והמוסלמים וזה. דווקא לחפש את האחריות של ראש ממשלת אוסטרליה, בסדר, הוא אחראי לא יותר מכמה אנשים שאנחנו מכירים. זה נכון. אתה הופתעת מזה שנתניהו היום הביא את יושב ראש הפרלמנט של פרגוואי למשפט?
זה קצת הבחיל אותי שיושב ראש הפרלמנט שלנו, אמיר אוחנה, באמת הביא אותו. אני לא צריך באמת לעשות את הסירחון שלי להפיץ בעולם. מה ששלי, שלי. אני לא מתעניין מה קורה בפרגוואי, ולא מעניין אותי שראש הממשלה שלהם הוא תומך גדול. מחר הוא יהיה תומך קטן.
מחר יתחלף או שיהיה תומך קטן. Yeah. אני חושב שהם פשוט נפגשו בקפה למטה, כי הוא רצה לחסוך זמן בגלל המשפט, הוא לא הספיק לקבל את פניו, אז הוא הביא אותו לתל אביב.
כל המשפט הזה...
רון קופמן.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחראי על השידור איציק אהרון. שוב, ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
נתחיל ונאמר שלום וערב טוב לחבר כנסת אביחי בוארון מהליכוד.
שלום חברים, ערב טוב. חנוכה שמח.
ערב טוב.
חנוכה שמח, נר שני, שיהיה הרבה אור. בוא נדליק איזה אינסרט. אינסרט שבו מיקי זוהר מדבר על מנסור עבאס.
אתה באת ובקשת ממני לאפשר לנו.
להקים ממשלה.
להקים ממשלה.
נכון.
איך?
נכון, בהימנעות.
איך?
בהימנעות.
אתה באת במרכאות.
בהימנעות.
בהימנעות. מה אתה אומר? זה בסדר להקים ממשלה כשנסמכים על הימנעות של האחים המוסלמים?
קודם כל לא. בשום מצב. אני חושב שפה חברי, חבר כנסת, השר מיקי זוהר טעה. אני גם מחדד...
מה זה טעה? הוא לא פעל לבד, אתה יודע, בחלל ריק. הוא היה שליחו של ראש הממשלה, נתניהו.
אני לא יודע,
אני מניח שהוא לא החליט לבד.
אני מניח, לא בהכרח, אני ראיתי לא פעם שרים פועלים על דעת עצמם, וזה בסדר.
לא בדברים כל כך מהותיים.
אבל אני אגיד משהו נוסף, רון. תשמע, עברנו את השביעי באוקטובר, זה היה לפני השביעי באוקטובר, ואני חושב שאחרי השביעי באוקטובר, ודאי רעם, ששמענו על עמותה 48, אותה הם ניהלו, שהייתה מחוברת חזק חזק לחמאס, לארגון חמאס, העמותה שלהם פעלה שם, פעלה במה שנקרא, הם קוראים לזה, פנים פלסטין וחוץ פלסטין, בתוך הקו הירוק זה פנים פלסטין, ומחוץ לקו הירוק זה חוץ פלסטין, והיא הייתה הגשר. רע"מ העידה על עצמה שהיא חלק מהאחים המוסלמים, ודאי היום אין שום מקום להקים שום דבר, בוודאי
אתה
לא...
אתה יודע, לא... אתה אומר לי דברים...
זה גם לא בין... נכון, רגע, זה היה נכון אריה, גם סליחה. אז.
אריה, סליחה.
זה נכון, לכן אמרתי בשול, לכן אמרתי, הקדמתי
אז אני אומר, אני רוצה לקחת אותך הרבה שנים אחורה.
עדיין לא אחרי השביעי באוקטובר.
כן, אבל אני רוצה לקחת לך הרבה שנים אחורה, פעם ראש הממשלה המנוח יצחק שמיר, שאהבו אותו גם אלה שלא ימנים, אבל אהבו אותו כמו את קודמו, אמר, הים אותו ים והערבים אותם ערבים. אני לא מצפה מערבים, אתה יודע, באמת להתכחש לארגונים שמייצגים אותם, גם עם אזרחי ישראל. אני מצפה מנאמנות לחוק בישראל ולערכים כאן, לא לשנות להם את משטרת החשיבה. ואני משוכנע, ותקן אותי אם אני טועה, שאם תצטרכו את רע"מ, או את שתי המפלגות ביחד, כדי להרכיב ממשלה, בתמיכה, שקטה או אילמת, אתם תיקחו את זה.
אנחנו, אני בישראל, בשום פנים ואופן לא.
בשום פנים ואופן.
בשום פנים ואופן, אני אומר לך גם שאני אצביע נגד, אני אישית כחבר כנסת. בשום פנים ואופן, אני יכול להוסיף ולומר לך, שגם אז פעלתי אומנם מחוץ לכנסת, למנוע את החבירה של רע"מ ואולי גורמים נוספים לממשלת ימין.
אבל ברור שזה מוציא את כל האוויר מהמפרשים שטוענים נגד אייזנקוט, שהוא מוכן היום להקים ממשלה בהימנעות רע"מ. כי בסדר, אתם כבר הייתם שם.
אריה, אני אומר לך, לא נעשה, ואם פעל שר או חבר כנסת על דעת עצמו, זה היה על דעת עצמו.
מי אמר לך שזה על דעת עצמו?
אגב, גם ידידי חבר כנסת עמית הלוי, עשה את הדבר הזה, פעל את הדבר, הוא מאמין בו דרך אגב, אז הוא האמין בו, אני לא יודע מה היום, הוא אמר לי שהוא לא מכחיש גם לי, בגלל זה אני מרשה לעצמי לצטט אותו, הוא לא מביך אותו האירוע הזה, מבחינתו אז זה היה נכון לשעתו, היום זה ודאי לא נכון, אגב, הזכרתי אותו כי הוא פעל על דעת עצמו, והוא אומר לי שפעל על דעת עצמו. היום זה ודאי לא נכון, היום יש תמימות דעים שזה לא יקרה. היום כשאנחנו מבינים שרם הייתה מחוברת, חיבור חזק, חיבור חלש, הייתה מחוברת לחמאס, ואנחנו מבינים שמדובר בחלק מתנועת האחים המוסלמים, אז המועטנה המפורסמת...
ואם יושב ראש התנועה יחליט...
העמדת הפנים שלהם...
אבל עזוב, אביחי, בוא נהיה פרגמטיים.
רון, עזוב פרגמטי,
אם יהיו תוצאות, תקשיב.
רון, אני לא רוצה פרגמטי בדבר
כזה. אתה לא רוצה, אבל בוא נאמר את האמת, אתה לא קובע, יושב ראש התנועה קובע.
אני עדיין שליח ציבור, והציבור בחר בי.
אתה שליח ציבור, הוא בינתיים שכנע את כל שליחי הציבור שלכם לנהוג כרצונו. הוא לא מהיום בפוליטיקה.
אני שמעתי אותו לא פעם ולא פעמיים מתנגד לחיבור הזה, ומדבר בגנות הפונדמנטליזם האיסלאמיסטי.
לא, לא, אתם צריכים להחליט אם אתם קיימתם מגע עם האחים המוסלמים אז, או שאתם אשמים בבורות איומה ואי הכרת המערכת הפוליטית. זה שלא ידעתם אז שהם חלק מהאחים המוסלמים זה בלתי נסלח. איך יכול להיות שלא ידעתם?
אריה, אף אחד לא הכיר את עמותה 48.
מה זה? זה לא עמותה 48. זה אחים המוסלמים מראש.
מי שעמד בראשה. אבל יש לנו את השמאל שהקים יחד עם נפתלי בנט ויאיר לפיד בפועל ממשלה עם רע.
הם לא עשו מה שאתם...
מי שם בדיוק שמאל, תגיד לי.
בסדר, בסדר, מציעו את הנקודה. לא יצאתם טוב מזה, בכלל.
בפועל הלכו איתם במשך שנה וחצי באופן ש...
אם לכם צ'אנס, גם הייתם עושים את זה. טוב, בוא נשאל משהו אחר. תגיד, למה הביאו היום את נשיא
הפרלמנט? אבל צריך לחדד, אבל רק לשורה התחתונה בנושא ההוא, צריך לחדד רגע, שגאי,
לא, תעזוב, כל מה שתגידו על זה, תשמרו על זכות השתיקה בעניין הזה, פשוט תדברו על זה, בתקווה שישכחו לכם את הזוועה הזאת.
ממש חלוק עליך, אריה, אם תשאל היום כל איש בימין, לא יהיה, לא קרה ולא יהיה. וכשאתה שואל את אייזנקוט, הוא אומר, לשם אני הולך, וצריך לחדד את הנקודה הזאת.
כן, נכון.
בסדר, תגיד, למה הבאתם את נשיא הפרלמנט של פרגוואי למשפט? הוא היה כבר בעוטף, אנחנו יודעים. אין מקומות יותר מעניינים בארץ לבקר, יד ושם, הכותל, הר הבית, משהו?
שאלה מצוינת, ודאי שיש מקומות הרבה יותר מעניינים מאולם בית המשפט, אבל יש אדם מאוד מעניין שלצערנו כבול אזוק לאולם בית המשפט.
סליחה, יותר הוא כבול ואזוק, הוא הצהיר שהוא יותר, מוכן לנהל יותר, מדינה ולעמוד לדין.
יותר ויותר, שמו ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולצערו נגרר יור הפרלמנט הפרגוואי לאולם בית המשפט. עכשיו תשמעו, זה פשוט גנותו של כל אזרח בישראל.
לא, לא, לא נכון, לא.
רגע.
גנותו של כל תומך ביבי, לא אנחנו.
רון, תן לי רגע בבקשה. עזוב תומך ביבי, לא תומך ביבי. יש לך ראש ממשלה שצריך לשרת את אזרחי מדינת ישראל. אתה יודע מה? לצורך העניין, בנימין נתניהו, האיש לא מעניין אותי. אבל אני כאזרח במדינת ישראל, וראש הממשלה שלי עכשיו נמצא בבית המשפט. גם בית המשפט צריך להפעיל את שיקול הדעת ולשאול את עצמו מה האינטרס הלאומי עכשיו. שבית המשפט, שראש הממשלה יהיה עוד חצי שעה בבית המשפט, או שהוא יצא עכשיו לפגישה מדינית. האינטרס הלאומי הוא עכשיו
שראש הממשלה יפגוש... וקיבל אותה, קיבל שעה וחצי בבית המשפט, והביקור הוא לא ביקור פתע, וידעו מתי הוא מגיע.
ועדיין ביקש שוב ושוב ושוב מבית המשפט לקצר את זמן השהייה בבית המשפט, כיוון
שיש איזה יום שבו הוא אומר... אבל תגיד, יש איזה יום שבו הוא יכול לקבוע את הלוז שלו, אחרי הדיונים בבית המשפט? יהיה איזה יום כזה? או שאנחנו נמשיך עם הקרקס הזה?
לא, לא, תשמע, ראש הממשלה עסוק... 48 שעות ביממה, אני יודע את זה. אבל בכל זאת, בהינתן שיש משפט, ולא ביטלו אותו עדיין.
מנהל, והוא עדיין מנהל את המשפט הזה ביומיים
בשבוע. אבל להביא אותו לשם, למה?
חברים, תנו לי להשתים.
לקצר זמן?
זה עושה לנו טוב בעולם.
רגע, הוא עדיין, תשמע, אם יו"ר הפרלמנט הפרגוואי עדיף ללכת לפגוש את ראש הממשלה בבית המשפט, כי אין דרך אחרת, כי אין לו זמן אחר לפגוש את ראש הממשלה, אז זה משהו מעדיף. האם זה לגנותנו? זה לגנותנו. האם בית המשפט רומך פה?
אני רוצה איתך עוד נושא
הציבור?
אחד לפני שאנחנו...
בית המשפט רומך פה את רצון הציבור.
אני לא חושב.
הוא רומך את האינטרס הציבור.
אבל בוא נדבר עליך רגע. אני רואה פה רעיון שהשתתפת בו בערוץ 7, ואמרת, אני מצטט מה שכתוב, תגיד לי מה נכון, מה לא. הצעה לסדר שאני מקדם בימים אלו, שהכנסת לא תקיים בפסיקות בגץ. מה זה?
הניסוח שם הוא לא
אבל מה התכוונת? מה הכוונת? למה התכוונת?
בוא אני אגיד מה הכוונתי. אנחנו נמצאים בהתנגשות טקטונית של הרשות השופטת אל מול הרשות המחוקקת. ולא יכול להיות, ואני אומר את זה כמחוקק, אבל גם כאזרח, לא יכול להיות שבית המשפט יתהדר רק ב-22 או 23 מקרים שבהם הוא ביטל חוקים, אבל הוא קושר את ידי הרשות המחוקקת, ובכל פעם שיש, עכשיו זה החוק ועדה למינוי שופטים, החוק שמשנה את הוועדה למינוי שופטים, בכל פעם שיהיה מדובר בשינוי כללי המשחק, בית המשפט יבוא ויאמר, לא משנים את כללי המשחק, כי כך אני מחליט. אנחנו כרשות מחוקקת,
אז מבטלים את מערכת המשפט?
אנחנו כעם, אנחנו כעם.
הם
לא עם. הם לא עם. אתם חצי מעם. אבל אז מה, מבטלים את מערכת המשפט?
רגע, תנו לי לאפשר.
אבל יש לנו חצי דקאונד.
אפילו פחות. אנחנו כריבון, אנחנו כמייצגי העם, לא נאפשר לבית המשפט לשלוט ולנהל את ענייני המדינה. מי ששולט פה הוא העם, הוא הריבון, ונכון לעכשיו שליחי הציבור של רוב העם דורשים לעשות שינויים כאלה ואחרים בכללי המשחק.
אני לא יודע אם זה רוב העם, אני מסתכל על מספרי הבחירות, מה שנקרא קולות המצביעים. אתם לא מייצגים את העם, אתם מייצגים את הבוחרים שלכם.
רון, אני מבטיח לך, ותקליט אותי. אני מבטיח לך ותקליט אותי. אם השמאל יעלה לשלטון, אתה לא תשמע ממני, אני לא אתעלה בסקרים.
רק אתה מכיר שמאל, מבחינתי החרדים יותר שמאל מכל
ידענו בארץ. אין לנו זמן לוויכוח הזה, תודה רבה חבר הכנסת אביחי בוארון.
פתאום התחפשתם לימין.
זה להגיד הרוב לא אצלי. נכון להיום 68 אצבעות.
נכון.
מתוכם יש חרדים שהם כלום, כלום בקטע של ימין. כלום.
תודה רבה לשניכם, די. אנחנו מודים לחבר הכנסת אביחי בוארון, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, מיש עתיד לשעבר שר המודיעין וראש אכ"א בצה"ל, שלום לך.
ערב טוב לשניכם ולאלפי המאזינים, אלפים הרבים בטוח.
מיליוני. שאלה עקרונית, נניח שיש ממשלת שמאל, שרוצה לחוקק משהו שבגץ מתנגד לו, והיא מייצגת אותה ממשלת שמאל, מרכז, ציונים, מתגייסים, משרתים, מה שאתה רוצה, היא מייצגת 70% מהבוחרים אחרי הבחירות הבאות. איך 70% מהבוחרים יוכלו לבטא את דעתם בכנסת הבאה אם בגץ לא מסכים?
כפוף לערכי היסוד של החברה הישראלית.
מי קובע אותם? בגץ?
הם כתובים במגילת העצמאות.
לא.
שנייה.
מגילת העצמאות היא לא חוק, אתה יודע.
גם בגץ, אלא אם כן יש לך פטנט אחר.
כלומר, גם אם 70% יתמכו בכם, ובגץ יגיד ההפך, אתה אומר לעזאזל המצביעים.
אני לא אמרתי לעזאזל, למה אתה מכניס את הדברים האלה?
לא, אני מפרש אותך.
אני לא, אין לי את האלימות המילולית הזאת, לא של בוערון ולא של...
לא חשובים המצביעים.
לא צריך להיכנס לשם, אתם קודם, מה שעושה בוערון, הוא קודם מפרק את המוסדות האלה במשך שנים, מסית אותנו אחד בשני, כמובן שהמסית הראשי זה נתניהו, ואחרי זה אומר, תראו, החברה שסועה, אין, אי אפשר לעשות ככה, החברה לא מאמינה בבגעת, מה נעשה? מה זה היא לא מאמינה?
לא, בבגעת? אני שואל עליך.
אתה מפרק, אז אני לא מבין את השאלה, אתה שואל אותי
שאלה. אני שואל עליך, אם לכם יהיה לא, רוב מוחלט,
אריה, בוא
ותרצו
אני
לחוקק משהו ובגץ מה, יגיד
למה,
לא.
לך? אני כבר ישבתי על ספסלי בית המשפט העליון כשדחו פניות שלי, בסדר? כשהייתי אזרח וגם כשהייתי חבר כנסת. אז הרקנתי את ראשי,
אבל זה לא פניות, אם אתם תחוקקו ויבטלו לכם, תחוקקו חוק יסוד ויבטלו לכם.
תשמע, בית המשפט העליון נכון לעכשיו, כולל כרגע, הוא נבחר על פי חוק,
אבל לא חוק יסוד.
והחוק הזה נותן לו סמכויות, ואני חושב שאין לנו ברירה, גם כשאנחנו לא נהנים מהפסיקות שלו, ולא נהנה מהפסיקות שלו.
אני רק רוצה להפנות אותך באמת
כל השאלות ההיפותנטיות,
שלפי הצעת חוק של בוארון לא יהיה בית משפט עליון, הכנסת היא שתקבע.
הרגעת אותי, הרגעת אותי בגלל שהוא לא יהיה. אני יושב ליד בוארון כשהוא מגיע פעם בלא משנה כמה זמן לוועדת החוץ והביטחון בדיון על הגיוס, ואני מזדעזע ממה שאני שומע, במיוחד
הדיון הוא לא עליו, אני רק עתתי את זה פשוט כעדכון.
אוקיי, אני רק פשוט אומר את זה בגלל שאתה יודע, לפעמים הוא מגיע מתוך 100 שעות, נגיד הוא נמצא שעה או שעתיים, וזה הרבה ביחס למה שנמצאים חברי הקואליציה בדיון על חוק ההשתמטות.
אני חושב שהם פשוט מתביישים להיות שם, אבל זה דבר אחר.
טוב שכך.
סליחה, רק אם נדבר. תראה, הרי הם יצביעו בעד. ואז בית המשפט העליון יפרק, ואתה תשאל אותי באיזה זכות יש לו לפסול את חוק הגיוס, כשהשופט סולברג בינינו כבר קבע לזה אמות מידה, שימצאו לנו פה תורה, אבל יכול להיות שהוא יעבור ב-67 חברי כנסת, אז מה נגיד?
תשמע, העניין העקרוני הוא ברור לגמרי.
אוקיי,
המהפכה המשפטית של ברק קבעה שבג"ץ יכול לבטל חוקים, אבל אפילו הוא לא אמר שהיא יכולה לבטל חוקי יסוד. וזה מה שהם עושים עכשיו.
אריה, סליחה, משפט אחד, כיוון שאתה לא יודע ממשק את מי אתה אותי או אני אותך. אתה יודע בבקשה, הנה רוד מקשיב, להגיד לנו מה זה חוק יסוד, מה ההבדל בין חוק יסוד לחוק אחר. אתה יודע להגיד לי? אני יושב בכנסת 13 שנה. אני יודע, אתה יודע מה ההבדל? שמישהו החליט לשים פתק חוק יסוד. זה הכל.
והכנסת תמכה בזה.
אם רוצים שנתייחס לחוק יסוד אחרת, אם רוצים שנתייחס לחוק יסוד אחרת, שיגידו איך מחוקקים חוקי יסוד. ואחרי זה נתקדם.
אם אני חוקק, איך מחוקקים חוק יסוד, בג"ץ יבטל את זה. אנחנו בלופ.
תתקדם.
בתכף לא יהיה, אריה בג"ץ.
הוא לא יבטל את זה.
לא יבטל את זה.
לא, לא מתאים לך, אתה יודע, עזוב, תתקדם.
יבטל את החוק, אם אני חוקק עכשיו.
לא, לא יבטל.
חוק יסוד, החקיקה, עם פסקת התגברות בג"ץ, יבטל את זה.
אוקיי.
אתה לא יודע את זה?
אבל אני, אתה יודע, אגב, מכל הדיבורים האלה על חוק יסוד, וחוק שאינו חוק יסוד, אתם לא חושבים, באמת, ה-13 שנה בכנסת, הגיע הזמן שישראל, שמכריזה על עצמה דמוקרטיה, וכל הדברים האלה, תהיה לה חוקה?
אני חושב שכן.
מה אתה עושה
בשביל זה? אני חושב, אנחנו יש לנו הצעון גם. אבל דרך אגב, גם בני בגין...
הייתם 17 חודש בזה, 17 חודש בקואליציה, מה עשיתם?
לא, ניסו, גם קדימה ניסתה, בן ססון ניסה שנה וחצי, שנתיים לעשות חוקה.
א', אני על ה-17 חודשים האלה מברך הגומל, ואומר מי שברך למדינת ישראל, בגלל שאם אנחנו היינו הממשלה בשביעי באוקטובר, היו יורים בנו ברחובות. ואמרו לנו שאנחנו אלה שבגללנו ובגלל השיתוף פעולה עם הערבים...
גם היום מאשימים אתכם,
באוקטובר.
ולגבי אלו חובות, אני לא רוצה להתבטא.
בוא נשאל משהו, אלה דברים שאנחנו תחנו 1,000 פעם. אבל תגיד לי, מה מצאת בעניין ועד הישיבות?
סליחה, עוד פעם? זה לא אומר שזה לא אומר זה שתחנו את זה 1,000 פעם.
לא, 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 בוודאי שזה לא אומר שאתה טועה.
למה לא עשינו משהו ב-17 חודשים?
תעזוב, לא עשיתם, הייתם עסוקים והייתה לכם ממשלה מסונדלת ולא יכולתם לזוז הרבה. אבל תגיד לי, מה העניין ועד הישיבות?
אני אגיד לך.
לא, כי אני לא מכיר את זה, אז בטח גם הציבור לא מכיר, תגיד.
אז אני אסביר. בחוק ההשתמטות עכשיו רוצים שמי שיאשר, מי שיפקח, זה ועד הישיבות. על, 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 על מי לומד בישיבה, מי הוא חרדי, מי הוא לא חרדי, על כל הדברים האלה. מה הבעיה? שגם בכנסת, וגם רון קופמן, וגם פרופסור אריה דד יודעים, וכל החקים החרדים לא מכחישים את זה, שיש אלפים רבים שלא נמצאים בישיבות. ועדיין ועד הישיבות לאורך שנים חותם להם שהם תלמידי ישיבות. מקבלים זכויות, מקבלים עליהם כסף, מקבלים הכל.
זה קורה עשרות שנים.
אתה אומר שיש רשימות שקריות. למה לא תכנסו את הוועדה לביקורת המדינה ותעלו דרישה למבקר המדינה לחקור את זה?
אני אשאל אותך שאלה. ואם נעשה את זה, ואם בית המשפט העליון יגיד ומבקר המדינה יגיד, והיועצת המשפטית של הכנסת שעכשיו העריך לאוחנה בעוד 5 שנים, והיועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון תגיד את אותו דבר, שאי אפשר לערב נגיד שירות ביטחוני אזרחי על חשבון חיילים מתגייסים, והיא תגיד שוועד הישיבות לא צריך לקבל סמכות חוקית.
אני בעדך, אני רק לא רוצה שיגידו אחר כך שאתם רק אמרתם ולא משכתם בדש הבגד.
אני יושב בוועדה, יושבת שם היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, אני אומר לה את זה, ואני מקווה...
אבל היא לא מגישה תלונה במשטרה.
סליחה?
זה לא התפקיד שלה להגיש תלונה במשטרה או לכנס את הוועדה לביקורת המדינה או להטיל על מבקר המדינה לחקור את זה.
התפקיד שלי הוא להעלות את זה בוועדה שבה אני יושב כחבר כנסת ולהראות...
בסדר, תבקש ממישהו מהוועדה לביקורת המדינה, זה ראוי.
שנייה, ולהראות את זה לחברים שלי ושל הילדים שלי שמשרתים ושהצביעו לקואליציה הזאת. מה הממשלה הרעה הזאת עושה? מה בועז ביסמוט? הוא קורא לזה חוק ביסמוט.
זה לא בועז ביסמוט, זה ראש הממשלה, הוא רק השליח.
אבל הוא חילק לנו ברושורים.
בסדר, הוא יכול לחלק מה שהוא רוצה.
יש לו מדפסת, מה אתה רוצה? חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה רבה. נגמר לנו הזמן, אבל הבנו הרבה דברים. תודה רבה. דיווחי תנועה, אפרת קורמן, פרסומות, אחר כך נחזור. הנה חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ולשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח, נר שני. תשמע, אני לא ממש סגור על, לא שאני סגור על הרבה דברים אחרים, אבל הפיגוע באוסטרליה עוד לא ברור לי. מצד אחד, איראן קפצה מיד לגנות, מה שמעורר אצלי את החשד שהם מעורבים עד צוואר. מצד שני, זה, הקשרים הנקודתיים שם זה כאילו דאש. מה זה אומר, שאין לנו מקום בטוח בעולם?
לא, זה אומר שאנחנו לא יודעים מה היה שם. צריך לתת לאוסטרלים את הזמן שלהם לחקור. זה לא נראה כמו משהו מאורגן ברמה גבוהה, על ידי איזשהו אלמנט איראני רציני, אם בכלל איראן מעורבת. ואני צריך לתת לאוסטרלים לגמור את החקירה, ונבין יותר טוב מה היה שם. זה כן אומר לגבי כמעט כל הקהילות.
יכול טיפה להגביר את קולך או להתקרב למיט?
כן, אומר, זה אומר לגבי כמעט כל הקהילות היהודיות בעולם, צריך לקחת בחשבון הרבה יותר סכנות, רמת הבטחה יותר גבוהה, וזה אומר לשלטונות המקומיים, רמת מודיעין יותר גבוהה. לא זה היה באוסטרליה, ולא זה היה באוסטרליה.
שאנחנו מבקשים רמת הבטחה יותר גבוהה, בכלל על מוסדות יהודים, על אירועים יהודים, האם זה צריך להיות ההחלטות וההפקה בידי הקהילה, או בידי השלטונות?
זה תלוי במדינה. יש מדינות שיאמרו לך, אל תתערב לנו, אנחנו דואגים לאזרחים שלנו, ויש מדינות שיאמרו, תשמעו, אתם יודעים לעשות את זה כל כך טוב, בואו תעזרו לקהילה, אנחנו נאפשר לכם. כל קהילה והשיטה שלה, אין איזה שיטה אחת שהיא בינלאומית. בדרך כלל מקובל שמדינות לא מזיעות משהו חמוש למדינה אחרת, ולכן המדינה שבה חיים היהודים, היא זאת שכה לדאוג לזה.
המשמעות של מדינת ישראל גם אחראית על יהודי הגולה, יש לה היום בעיקר ביטוי מודיעיני?
תראה, מדינת ישראל אחראית ליהודות הגולה כאשר הגולה מתמוטטת. מדינת ישראל לא אחראית למה שקורה לקהילה מסוימת במדינה נורמלית שממשיכה להתקיים. אין לנו אחריות כזאת.
אבל אנחנו מחזיקים את משרד התפוצות, שזו מטרתו.
משרד התפוצות הוא בקשר עם הקהילות. אבל אין לו אחריות על הקהילות האלה מבחינה
כן,
ביטחונית.
ברור.
לא, אני לא מדבר על אחריות משפטית, אני מדבר על אחריות מוסרית.
מוסרית, אבל זה לא עוזר לך שיורים עליך. אתה צריך שם אחריות של מדינה שנמצאת שם, יש לה מודיעין, יש לה משטרה, יש לה את כל האטריבוטים שצריך על מנת שאם יש בעיה יודעת לפתור את זה. ואתה לא יכול כל פער להפנות למדינת ישראל, אנחנו נמצאים בקצה השני של העולם, איך אנחנו יכולים לתרוג?
אז פה לשאלה העיקרית,
אני רוצה איזה משפט שלך.
פעם היינו אומרים ליהודים, תעזבו, תבואו לארץ ישראל.
אני רוצה לדבר איתך רגע למדינה.
יש לנו תפקיד חשוב, וזה ללחוץ על ממשלת אוסטרליה. זה אחריותנו לא רק המוסרית, גם המעשית. אבל אנחנו לא באמת יכולים לדאוג.
בינתיים אנחנו מעליבים אותם רק, אבל אני רוצה לשאול אותך בתור איש מודיעין ותיק, על התעוררות האסלאם באוסטרליה, משנות ה-70 צפונה, כיום 3.5% מתושבי המדינה, שמונה 27 מיליון, הם מוסלמים, אנחנו רואים גם בצילומים ובכל אתרי המידע את כמות המסגדים, האם צריך להתארגן אחרת מבחינה מודיעינית במה שמשתפים את האוסטרלים?
מה שמשתפים את האוסטרלים לא קשור לכמות המוסלמים, זה קשור לכמות המידע שיש לנו, הרגישות שלו, ושיתוף הפעולה עם השלטונות האוסטרליים. ככל שהשיתוף פעולה יותר טוב, אנחנו יותר פתוחים ונותנים כאשר יש לנו מודיעין. אני לא רומז אפילו רמז קל, כאילו היה לנו מודיעין במקרה הזה, כי אני לא יודע. אבל זה נורא תלוי במערכת היחסים בין המדינות, זה לא קשור במספר המוסלמים. מספר המוסלמים זו תופעה שהיא לא קשורה בכלל למודיעין. זה תופעה עולמית של נהירה ממדינות מוסלמיות, עם רמות חיים נמוכות וילודה גבוהה, למדינות עם רמות חיים גבוהות וילודה נמוכה. וזה הרבה מעבר ליכולת שלנו להשפיע, זה הצורך של המדינות האלה בידיים עובדות, מביא לכך שיש הגירה מוסלמית ענקית בכל רחבי העולם. מעט מאוד מדינות מנעו את זה בצורה חזקה, ואין שם מיעוט מוסלמי הולך וגודל. כי אנחנו מדינה מצאת דופן, ברוב מדינות העולם, הילודה כל כך נמוכה, שבלי הגירה גדולה, הם לא יוכלו לתפקד, הכלכלה שלהם לא תעבוד.
עכשיו, בכל פעם שהיה איזה מעשה אלימות, גל אנטישמי רצחני בכל מיני מקומות בעולם, היינו אומרים בגלוי, בחצי פה, בפגישות סגורות עם היהודים, תעזבו הכל, בואו לארץ ישראל. האם אנחנו יכולים להגיד להם את זה גם אחרי השבעה באוקטובר?
תראה, אני חושב שכן. ההבדל הגדול הוא בינינו לבין יהדות הגולה, זה לא בעובדה שפה אין סכנה ושם יש סכנה. גם פה יש סכנה וגם כאן יש סכנה, אבל זה המקום היחיד שאנחנו יכולים להתגונן. אני חושב שלאומה, היכולת לומר, אני יודע שיש סכנה. אני יודעת שיש סכנה, אבל אני יודעת להתגונן מפניה, אני חושב שזה דבר בעל ערך עצום, והוא לא נמצא בשום מקום בעולם.
אני לא חושב שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו יכולים לצאת בהצהרה כזו.
אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו יכולים לצאת בהצהרה כזו, היה לנו ברוך של חצי יום, רבע יום,
ואחרי זה... עם 1,200 אזרחים, עם 1,200 אזרחים... הרוגים.
זה גם היה לנו מלחמת יום הכיפורים במספרים יותר גדולים.
לא, אבל לא בקרב אזרחים. אני מדבר על להביא עולים שהם אזרחים.
תביא עולים, והם ידעו שיש פה סיכון מסוים, אבל כאשר פה מתקיפים אותנו, תוקפים אותנו, אנחנו יודעים להגן על עצמנו. אנחנו עשינו את זה לחמאס בעזה, אנחנו עשינו את זה לחיזבאללה בלבנון, אפילו עשינו את זה לאיראני, מה שהרבה ישראלים לא ראינו שאנחנו יכולים לעשות.
כן,
אני חושב שזה הבדל עצום בין היכולת להתגונן לבין חוסר היכולת להתגונן. היכולת להתגונן לא אומרת שאתה מונע את הכל מראש. פה שילמנו מחיר גדול מאוד מאוד, אבל עברנו להתקפה. ותראה את המצב של החמאס עכשיו.
עוד שאלה אחת ברשותך, לבנון. הרמטכ"ל ספר כמה פעמים חיזבאללה הפר, הוא הגיע ל-1900 מקרים, והוא פרסם 40 חיסולים שחיסלנו שם. הודעה כזאת באה להכין את דעת הקהל לפעולה שלנו שם?
אני חושב שהיא באה להכין את העולם לפעולה. תראה, יש הסכם הפסקת אש מסודר בינינו לבין לבנון. בהסכם הזה, הלבנונים פחות או יותר התחייבו לכך שלא יהיה שום חיזבאללה בדרום, ולכן בדרום אנחנו פועלים בלי להדכן אפילו את המנגנון.
בצפון אנחנו ערוכים עכשיו לעוד מלחמה?
סליחה, לא שמעתי.
בצפון אנחנו ערוכים עכשיו, נכון להרגע, לעוד מלחמה מול חיזבאללה?
כן, מלחמה מול חיזבאללה היא שונה ממלחמה בעזה, היא מלחמה שעיקרה בחיל האוויר ומודיעין מדויק. ואנחנו ערוכים למלחמה הזאת בלבנון הרבה יותר טוב ממה שנדמה, כי אנחנו חזקים במודיעין ויש לנו חיל האוויר חזק, ובלבנון אין מי שיעצור אותנו, כי אין להם יכולת הגנה אווירית. ולכן בלבנון זאת תהיה מלחמה, לזה, אני לא אוהב את הביטוי, אבל יותר פשוטה.
ומה זאת אלוף במילואים
מצב דומה בעזה, זה יהיה הרבה יותר מסובך.
כן. אלוף במילואים יעקב מדרור, תודה רבה לך. ערב טוב, חג שמח.
תודה רבה וחנוכה שמח.
חנוכה שמח. תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב. ובחנוכה שמח את גלעד מורג, כתב המשפט של מעריב. שלום לך.
חנוכה שמח, ערב.
תשמע, הפרקליטות הולכת לערער לעליון, נדמה לי עכשיו, על ההקלות בתנאי השחרור של אלי פלדשטיין. תגיד לי, מה זה? זה ניסיון למנוע ריגול מצד פלדשטיין, או ענישה או נקמה?
אני אגיד לך, אתה צודק, תלם ממש, יש ערר של הפרקליטות על התנאים המקבילים של פלדשטיין.
נגיד. אתה נשמע קטוע קצת, תשפר מיקום.
טוב, עכשיו?
לא, עוד לא. עוד יותר ימינה, תמיד תלך ימינה.
אז אני אשפר גם מיקום, ואני אגיד לכם, עכשיו יותר טוב?
כן.
יופי, אני מתנצל. אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על פרשת הבילד, יש לנו דיון בתנאי השחרור של... רוזנפלד ופלדשטיין הנגד ודוברו לשעבר של ראש הממשלה. בעצם בית משפט המחוזי שחרר אותם לפני כמה זמן, מהתנאים המקבילים שהיה להם כבר שנה, אני מזכיר, הוגש כבר כתב אישום הפרשה, אבל באופן מוזר, למרות שהוגש כתב אישום הפרשה עדיין מתנהלת. כי עדיין החקירה, יש מן השלמות חקירה, כל הסיפור עם אוריך שאולי הוא אשם, ובינתיים שחררו אותם, הם יושבים בבית הרבה זמן בהם מפקחים, אסור להם לצאת וכו' וכו', אז הורידו להם את זה והפרקליטות רוצה להחזיר. למה הם רוצים להחזיר לשאלתך?
תגיד, שאלה טכנית, כשהם אוכלים שניצל ופתיתים, הם צריכים לתת גם למפקחים? לא, לא חשוב, בסדר.
שאלה מצוינת.
האם הפרקליטות מעוניינת שפלדשטיין יהיה עד מדינה נגד כולם? בואו נוציא את השפן מהשק.
אני לא בטוח שהם צריכים אותו בתור עד מדינה, יכול להיות לא? מספיק בתור עד תביעה שמסבך את המורבים האחרים.
אם הוא עד תביעה, מה מבטיחים לו? זה בשבילי אותו דבר. מה הוא מקבל כפיצוי?
יכול להיות שיקלו עליו במידה מסוימת. הוא, לפי הסנגור שלו, הוא באמת היה מישהו שרק קיבל פקודות ולא ידע להתנהלות, והוא יכורה לו לעשות את מה שהוא עשה. נכון, הוא מסובך בפרשה. יכול להיות שהוא יהיה עד מדינה, כרגע אין עד מדינה.
הפרקליט שלו סבוראי לא ינסה לארגן את ההסכם לפני שנגיע למשפט, אפילו להקראה?
יכול מאוד להיות שכן. אני לא יודע, אבל זה תסריט סביר, מה שאמרת עכשיו. בכל פנים, הפרקליטות רוצה להחזיר את כל הדברים האלה, כי הם חוששים שהעדים ידברו ביניהם, הם חוששים משיבוש בפרשת קטרגייט, שזו פרשה מקבילה שעדיין נחקרת, ועוד כל מיני נימוקים, הם יודעים שבעבר הנאשמים האלה לא היו צדיקים גדולים, והם פוחדים שהם יחזרו שוב על המעשים שלהם.
טוב, שמענו היום, אני לא יודע אם נכון או לא נכון, אני כבר לא מאמין לשום דבר, שהעוזר הבכיר של היועץ המשפטית לממשלה, חגי חרוש, מסר עדות בפרשת הפצרית.
נכון.
הפצרית מסובכת עד צברה, אבל היועמ"ש צריכה לדאוג מעדות כזאת?
אני אגיד לכם מה, אני בודק אחת לכמה ימים מה המצב, הרי יש המון אנשים שמאוד היו רוצים לראות את היועמ"ש התחקרת בעזרה בפרשה הזאת, ואני יכול להגיד לכם שלאחר עדותו של אותו חגי הרוש העוזר שלה, ועדות נוספת של כמה פרקליטים בכירים, כמו פרקליטה במחלקת הבגצים, ככל הידוע לי אין שום שינוי בסטטוס היועמ"ש.
אבל היא לא צריכה להיחקר אפילו בעדות פתוחה.
זהו, אז
מה
אני...
מה את יודעת, מה את חושבת, תראי מה קרה פה.
אני רק אשלים, כרגע, לפי החוקרים, לא רק שאין בדל של ראייה נגדה ואילה לחקור אותה בעזרה, אין צורך, נכון, לשלב זה לחקור אותה בעדות פתוחה.
אני גם קראתי שהסגן שלה מקודם לראש דבלה או משהו כזה, יכול להיות?
לא, לא, של הפצרית. לא של היועמ"שית.
של הפצרית, אני שואל, הוא מקודם, הוא באמצע עדות, הוא חשוד, מה מצבו כרגע?
הסגן שלה היה כל מיני דיבורים ש... אולי הוא כן יסתבך בפרשה וכולי, זה מוקדם להגיד. בכל מקרה, אני אגיד לכם מה, החקירה הזאת מתקדמת. אין לנו מפקח על החקירה עם כל הבלגן בבגץ, אם אתם זוכרים, שפלסה על שני מועמדים לפיקוח, אבל החקירה כל הזמן מתקדמת, שממה שאני הבנתי, הם כרגע לא צריכים איזה הנחיות מיוחדות, הם מתקדמים קדימה והם לקראת סיום.
אתה מאמין שזה הולך לסיום או לקבורה ממלכתית?
הולך לקבורה.
יש, אני לא רואה איך לא יש שם אישומים נגד הפצרית ומעורבים נוספים בתוך הפצריה, אני קורא לזה.
כן.
שאני מעריך שיהיה, כי אנחנו יודעים מה
הפצרית. אבל יעשו הנחה בחמות האישומי, כמו שקורה אצל רונל פישר ורות דוד.
אני לא יודע.
כן, ייגמר באיזה משהו, אולי בכלל בעבירה בדין משמעתי.
לא, לא, תשמעו, א', זיוף של מסמך בבגד, זה עבירה סופר חמורה.
אוקיי.
ובית, אני חושב שגם יש קונסנזוס בעם לשם שינוי שהפצר התנהגה באופן גרוע מאוד, ככה שאני חושב, לא שזה אמור להשפיע על ההחלטה במה להעמיד אותה לדין, אבל אני חושב שיהיו שם יישובים חמורים, אבל היועמ"שית כרגע מחוץ ללופ, לצערם של הפוליטיקאים הקואליציה.
מה עם פגיעה בחוש צהל, זרקה טלפון לים, לא נחשב יותר עבירה?
אבל מצאו אותו.
זה עבירת שיבוש.
עם דגים בפנים.
זאת לא רק עבירת שיבוש מהלכי חקירה, זאת העבירה שסנגורים אומרים, הכי קשה לצאת ממנה, לא משנה כמה סנגור טוב יש לך, אני יודע אם זה במשפט נתניהו, יש שם שיבוש עם טלפונים שנשברו, וגם ניר חפץ הסתבך בזה.
שמעתי על שר ביטחון
ש... אתה שיבשת.
שמשתי על שר ביטחון שנשבר לו ההר דיסק בלשכה ולא קרה לו כלום. טוב, תודה רבה. תודה רבה, גלעד מורג, תודה רבה לך. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב וחג שמח וחנוכה שמח את אלי סניור, עורך התחום הפלילי של חדשות 13. שלום לך.
ערב טוב. שלום.
חנוכה שמח,
סניור. שם מן העבר, ניב זגורי, הקרוי בחיבה רבה ניבי. ניבי זגורי, עבריין שהטיל אימה על עדי מדינה, על רוק אימה, נדמה לי שכמה מהם כבר לא איתנו. הוא נאשם ברצח שלהם או רק בקשר לרצח שלהם?
בוא נעדכן, הוא הורשע אתמול ברצח שלהם. בעצם
הורשע ברצח.
שלושה מקרי רצח.
בדיוק, בוא נאמר, אתמול אפשר לומר סוף תקופה באזור הדרום, ראש ארגון הפשיעה הגדול, המוכר ביותר, ראש ארגון הפשע של הדרום, ניבי זגורי, הורשע יחד עם עוד שלושה מאנשיו בסדרת מעשי רצח, זה של טל, ודבורה קורקוס, טל קורקוס שהיה עד מדינה נגדו, דבורה קורקוס שהייתה אשתו, ואלישה סבח, מי שהיה עד צביעה נגד אחד מהאנשים שלו. זה משפט שהתנהל 7 שנים, גויסו בו 4 עדי מדינה.
הארוך ביותר.
הארוך ביותר, כאילו שאנחנו זוכרים מהשנים האחרונות, ואפשר לומר 512 של הדרום, בסיום, בעצם הוא הגיע אתמול לסיומו, כשבעצם הרכב השופטים מרשיע את זגורי בשלושה מקרי רצח, את אנשיו אריק איטל, משה רובין, גם כן ברצח, בעצם, וגם שולח בעצם מסר לעבריינים בחרד דין של 841 עמודים, בעצם גולל...
איזה מסר זה שולח? הלו, עד שהמשפט נגמר, אבק הוא מתמלא, ויש ארגוני פשע אחרים שנכנסו לחלל הזה, והורגים ומוכרים וכל...
אם אתה עושה גזר דין גם אחרי חודשיים, תמיד מישהו ייכנס לוואקום הזה, זה לא... אתה יודע, המשטרה בסופו של דבר מגישה...
כלומר, המסר לא מגיע לעבריינים.
לא, המסר, אתה יודע, מבחינת גם התייחסות פרקליטות מחוז דרום, שבסופו של דבר היא הגדול... שבעבריינים, הם יגיעו אליו, זה משפט שהתנהל בתקופת קורונה, מי שעוד זוכר, בתקופת הקורונה, ונדבר...
והסגרה, ועניינים, הוא לא היה פה, כן, צריך להביא אותו.
בדיוק, היה צריך להביא אותו מסין, שם הוא נעצר, ובסופו של דבר, אחרי 7 שנים, שאפשר באמת להעביר ביקורת על האורך של המשפט הזה, ולא מעט, אתה יודע, היו גם ספקות בשלב מסוים, רגע, אולי המשפט הזה לא יסתיים, יגיעו לעסקת טיעון, בסופו של דבר אתמול הוא מגיע להכרעת דין, שבהם בעצם הרכב השופטים, בראשותו של נתן זולצ'ובר, מכריע שזגורי ואנשיו...
יהיה פה שלושה עונשי מעצר אולם חופפים, או כל אחד
לחופפים? מלבד השלושה מעשרי עולם שזה לא חופפים, אבל יש עוד סדרה של עוד... אין ספור, אני לא יודע, לא הצלחתי לספור עוד כמה סעיפי אישום הורשעו, בין היתר בשירת קשר לביצוע פשע, ניסיונות רצח, הדחת עדים, אבל זה באמת העונשים המינורים. ברור שגם המשפט הזה יגיע לבית המשפט העליון, ותשמע, זה, אפשר לומר, זה תיק שכל המערכת כולה התקפצה, כדי, אתה יודע, להביא אותו בסופו של דבר לסיומו, את המשפט הזה.
זה היה 512 שלהם, לא היה להם דבר כזה.
אני אומר, 512 ממש של הדרום, עם גיוס עדי מדינה, 4 עדי מדינה, שחלקם גויסו בהם בשלבים.
חלקם הלכו מן העולם.
כן, אנחנו רק לומר שהתיק הזה עצמו התנהל נגד עד מדינה לשעבר שנרצח, ועל זה הוגש כתב אישום נגד זגורי. בתיק הזה עוד היו אחרים, כמו מיכאל מאור, שסגרו עסקת טיעון עוד לפני על אירועים פחותים, אבל בהחלט היה פה מספר נאשמים רב, באמת כל פרקליטות מחוז דרום, כל משטרת המחוז הדרומי התגייסו לתיק הזה.
וסוף הצדק יצא לאור, אני מקווה שבעניין הזה לפחות. אלי סניור, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם.
פרסומות.
ב-103 FM.
חזרנו, ולקראת סיום אנחנו שמחים לבשר לכם על תגלית נדירה ויפהפייה שנמצאה סמוך לכותל הדרומי בירושלים. טיליון, שרשרת בין 1,300 שנה, שמשני צדדיו מנורת שבעת הקנים, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור יובל ברוך, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות ועיר דוד.
שלום, ערב טוב, חג שמח לכולם.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח.
שאלה שמעצבנת אותי. תגיד, אתם, יכול להיות שמצאתם את זה בסוכות ואתם שומרים את המציאה עד חנוכה בשביל לפרסם מנורה? או שממש עכשיו תרי חם, המנורה עוד דולקת?
כמו שאומרים, עלית עלינו. אבל תשמע, בסדר, לוח, שנה שלנו, לוח שנה זרוע בכל כך הרבה אירועים, ואני לא מסתיר את זה. אנחנו, דברים שמוצאים מלפני חודש, חודשיים, אנחנו מתזמנים כדי שתהיה עכשיו... תעודה, מדוע?
כארכיאולוגיה
צריכה להגיע לכמה שיותר אנשים, וזה לא רק יכול להישאר כנחלתם של כמה מטיבי מלכת ומראיין בערוץ 103, כי אני יודע שמאוד אוהב ארכיאולוגיה.
זה נכון. עכשיו תראה, זה 1300 שנה, זה סוף הביזנטים ותחילת הכיבוש המוסלמי. יהודים, נדמה לי, אסור להם לגור בירושלים. מה עושה הטיליון הזה בעיר?
מאז מרד בר כוכבא, הקיסרים מפרסמים צווים, הקיסרים הרומיים, שאחר כך גם הפכו להיות לנוצרים, שבהם הם אוסרים ישיבה של יהודים בירושלים, אוסרים הגעה של יהודים לירושלים, ואפילו לסביבות ירושלים. אבל אנחנו יודעים שצווים שמפרסמים אותם מעת לעת, מחדשים את הפרסום, הם באים לחזק משהו שהוא כנראה לא חזק.
אז אנחנו יודעים מי החשוד שאיבד את הטליון, או החשודה, טליון?
זה שאלה נהדרת, כי התשובה בעיניי היא עוד יותר נהדרת. זה יהודי אנונימי. והיהודי האנונימי הזה מחזיק על הכתפיים שלו, החזיק כנראה עוד על הצוואר או בכיס, למעשה את הסיפור של הגלות כולה, שגלות שיושבת רחוק, צופה ומייחלת להגיע למקום כלשהו, ומשתמשת בין היתר לא רק בתפילות, אלא גם במערכת של סמלים, או יותר נכון בסמל אחד, בניגוד לדתות ולציביליזציות אחרות. אני מסתכל על זה כמובן מנקודת מבט ארכיאולוגית ואנתרופולוגית, בלי להכניס שיקולים אחרים.
חצי דקה, זאת המנורה שהיא גם סמל המדינה, יש לנו עוד חצי דקה.
זו המנורה שהיא הפכה בסופו של דבר ונקבעה לשמש כסמל המדינה, וזו המנורה שהייתה עוד אחד מכלי המקדש, שכבר בימיו של מתתיהו אנטיגונוס, אחרון מלכי החשמונאים, טבע את המטבע שלו עם סמל המנורה, והיא זו המנורה שמאתרת, או הסמל הבולט בקשת טיטוס, שהגולים, בקהילת הגולים ברומא, כבר תחתיו.
מדינת ישראל, יובל ברוך. דוקטור יובל ברוך, תודה רבה, נגמר לנו הזמן. כל הכבוד על הממצע החשוב הזה, אנחנו נבוא לבקר שם. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ותוכמן. תודה רבה.